עולם התעסוקה משתנה במהירות אדירה, ומה שאנחנו יודעים שרלוונטי היום, ככל הנראה יראה אחרת לגמרי בעוד 5 או 10 שנים. שאלה מאוד מעניינת היא מהן המגמות של עולם העבודה החדש, ואיך הן יכולות להשפיע על הבחירות והמסלול שלנו, ומהן התכונות והמיומנויות שכדאי שנפתח על מנת לצלוח את השינויים המתמידים. שלום לכם, אתם על עובדים על זה, הפודקאסט של תוכנית משל.
עובדים על זה, הפודקאסט של תוכנית משל.
ואני שמחה לארח אצלנו היום את מלי אלקובי, שככל הנראה אין באמת צורך להציג. מעבר להיותה של מלי אימא, היא המייסדת, הבעלים והמנכ"לית של חברת דיינמיקס. היא בעלת BA במנהל עסקים, עם התמחות בפסיכולוגיה ארגונית ומשאבי אנוש, ממקווייר יוניברסיטי שבסידני. מלי היא מרצה ומייעצת לארגונים בנושא Work-Life Balance, פערים בין-דוריים במרחב העבודה וחוויית עובד. מלי פועלת לקידום חקיקתי ועסקי של קיצור שבוע העבודה בישראל והעסקה גמישה. היי מלי.
היי, תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות כאן.
איזה כיף שהסכמת להגיע ולהיות איתנו כאן היום, מה שלומך?
מצוין, חוץ מהחום בחוץ, הכל מעולה.
וואו, החום בחוץ מתיש.
ממש.
מוציא את המיץ ואת האנרגיות לגמרי לחלוטין, וברוך בורא המזגן.
לגמרי, איזה מזל, יש לנו שאנחנו בטכנולוגיה שעדיין עובדת, לא קרסנו עדיין, משבר אקלים עוד לא קרס עלינו.
לחלוטין. מלי, אני רוצה שנתחיל מההתחלה. אני חושבת שיש בין המאזינים שלנו אנשים שלא בהכרח יודעים או מכירים את הביטוי עולם העבודה החדש. אז אני אשמח אם נתחיל להסביר רגע מה זה בכלל אומר עולם העבודה החדש. למה את מתכוונת כשאת משתמשת בביטוי הזה?
בגדול, עולם העבודה החדש זה באמת השילוב של כמה דברים מאוד גדולים. אחד זה הטכנולוגיה שנכנסת לתוך עולם העבודה החדש, שכמובן הגדולות שבהם זה העבודה מרחוק ש... קורית בעזרת ההיברידיות וה-work from anywhere, שזה יותר הכלים, מה שנקרא, ניהולים הרכים.
מה זה work from anywhere?
Work from anywhere זה אומר בעצם שאני יכולה לעבוד מכל מקום בחלק ממקומות העבודה היום, שזה, לדוגמה, אני יכולה לגור ביוון, במקסיקו, בטורקיה, איפה שבא לי, לא חייבת להגיע למשרד בכלל.
גלובליזציה.
ממש אמיתית אבל, זה ממש כבר מראה לנו איזשהו כיוון חדש גם לגבי ה-well-being שלנו מבחינת איך אנחנו חיים, האופציה הזאתי. והדברים האלה למשל קורים בעיקר בזכות טכנולוגיה וגם הקורונה, במובן הזה הקורונה
דחפה
בהיבט המנטלי, והטכנולוגיה שהייתה שם ורק השתדרגה בשנה האחרונה מאפשרת את זה בצורה נורא מעניינת. עולם העבודה החדש אומר שחלק מהמקצועות מוחלפים על ידי כלים אוטונומיים, חלקים מסוימים ממקצועות כמו קלדנים וקלדניות בבתי המשפט שהעבודה שלהם מוחלפת היום על ידי טכנולוגיה, או בוטים שהם נותנים לנו שירות לקוחות, או רובוטים שיהיו בקו הייצור, והיום יש כבר ניסוי של MIT והרווארד על כובע רובוטי, שזה אומר שאני למשל עובדת באיזשהו קו ייצור מסוים, הקסדה, זה לא כובע, זה קסדה, הקסדה עוד בעצם יודעת לקרוא על ידי הטכנולוגיה של EEG, גלים במוח שלי ורמת הסטרס שלי, הקסדה עוד יודעת לזהות איך אני מגיבה לקצב של המכונה שאני עובדת לצידה, ואם רמת הסטרס שלי עולה, אז היא יכולה להגיד למכונה, וזה החלק החדש כאן, תעתי את הקצב, תעבדי פרסונלית לפי מלי. אז אלה דברים שכבר בניצנים ראשונים, ועולם העבודה החדש, אנחנו נראה הרבה כאלה.
בעיקר בינה מלאכותית ממה שנשמע שסיפרת.
לא רק, זה כאילו שילוב של מדפסות לתנמד, שבעצם ידפיסו איברים, ובזכות זה נוכל להחליף איברים, ידפיסו בתים, ידפיסו כל דבר שבא לי לעצב בתוך הבית. זה המון מימדים שמשפיעים על איך כל העולם שלנו נראה, ובין היתר כמובן משפיעים גם מאוד על עולם העבודה, כי כל אחד מאיתנו שנמצא בעולם העבודה, לא משנה באיזה מקצוע הוא נמצא, המקצוע שלו משתנה לנגד עיניו, מתקדם מבחינת הצרכים של הלקוחות, מבחינת הטכנולוגיה שמשתלבת יחד עם המקצוע הקיים, או מעלימה את מה שהיינו עושים קודם, וזה בעצם דורש מאיתנו הרבה מאוד קישורים חדשים.
אז באמת התחלת ככה בין השורות לדבר על מגמות שקיימות כבר היום בעולם העבודה. תוכלי לפרט ככה מגמות שאת מכירה ויודעת ורואים כבר היום שעולם העבודה הולך אליהן?
כן, אחד הדברים המעניינים זה, לקחתי את זה מתוך המחקר של הבנק אוף אמריקה והפורום הכלכלי העולמי, הם באים ואומרים בעצם שימו לב שאתם מנהלים אנשים, מגייסים אנשים למקומות העבודה שלכם, או אתם בעצמכם, איך שאתם מסתכלים על עצמכם בהיבט של הניהול קריירה שלכם, תסתכלו על עצמכם כאל אנשים ולא כאל משרות. או מקצוע מסוים. כי ברגע שנגיד, אם אני, בוא נלך רגע על הדוגמה שנתנו קודם, הקלדן והקלדנית בבתי המשפט, או בכל מקום אחר שמתמללים משהו, אם אני מסתכלת על עצמי כאל אדם שזה מה שהוא עושה, וזה המקצוע שלו, והמקצוע הזה פתאום מתייתר על ידי טכנולוגיה, אז כאילו אני התייתרתי. וזה משהו שהוא מאוד לא מעצים, מאוד לא מאפשר לי לקדם את הקריירה שלי, ומאוד מתסכל. כנ"ל גם לגבי הארגונים. אבל אם אני מתייחסת לזה כאל עצמי, וגם הארגונים שמעסיקים אותי כאל טלנט, כאל סוג של כישרון, שיש לו יכולות למידה, ויש לו יכולות התקדמות והתפתחות, אז זה כבר סיפור אחר. ואז אני בעצם אומרת, אוקיי, מה אני, איך אני כל הזמן לומדת ומתפתחת, כדי באמת להיות משמעותית ורלוונטית בעולם עבודה משתנה. עכשיו, יש עוד נקודה מעניינת, שזה התוחלת חיים שהולכת ועולה. שכל אחד מאיתנו צריך לקחת את זה גם בחשבון. כי אם התחזית, זה לא אם, אני אתקן את המשפט, התחזית מראה שאם אנחנו נשרול את העשור הקרוב, כל אחד מאיתנו, לא משנה לאיזה הוא שייך, X, Y, Z, Alpha, אנחנו הולכים לחיות עד גיל 100, המבוגרים
מה שבחבורה. מה קורה בעשור הקרוב שהוא כל כך קריטי?
כמו שדיברנו קודם, תלת ממד, לא דיברנו על דברים שקשורים לעולם הרפואה, שהם משפיעים על תוחלת חיים, כמו למשל Neuralink, שזה סטארט-אפ של אילון מאסק, שזה שבב שנעוץ היום בניסוי בקרב קופים, ואם הוא יגיע לשלב של FDA אישור, ואנחנו נוכל להנעץ את הנעץ הקטן הזה בתוך המוח, נוכל בעתיד לפתור, זה מה שהוא טוען ומבטיח, נקווה שהוא יעמוד בזה, כי כל ההבטחות שלו בזמן האחרון לא כל כך. אבל בגדול, מה שיקרה בעצם זה שאנחנו נוכל לפתור בעיות כמו אלצהיימר, פרקינסון וכולי, נוכל להטעין ידע מהר, תוך 3 חודשים למשל, לדעת שפה מסוימת, תחשבי איך זה משנה לנו את כל החיים.
קצת מראה שחורה.
נכון, גם מטריקס כזה, אני יודע כמו
פו. ממש. נשמע too good.
אבל זה דברים שיקרו אפילו לא בדיוק אחד על אחד, אבל הטכנולוגיה בעולם הרפואה מאוד מאוד מתקדמת, הרפואה הפרסונלית, החיסונים המתוחכמים, אפרופו קורונה, שזה כבר טכנולוגיה חדשה של חיסונים, נוכל בעתיד לבלוע גלולה שתגיד לנו, שימו לב, משהו מתחיל להתפתח, הוא נורא נורא קטן, קולונסקופיה מאוד תעזור פה, זה דברים דרמטיים על תוחלת חיים שלנו, וכל הדברים האלה כנראה מאוד התפתחו בעשור הקרוב, ולכן התחזית היא, שכולנו נחיה עד גיל 100, והקטנטנים, שזה דור האלפא, שזה גיל 0 עד 10, יחיו עד גיל 120 עד 150.
וואו.
זה וואו. עכשיו, דמיינו סיטואציה כאוטית, מה זה אומר? זה אומר שני אקשן אייטמים לכל המאזינים שלנו, אחד.
להפסיק לאחל עד 120.
נכון? בוא נעלה שלב ל-150. או כזה חיי נצח.
לגמרי.
ושתיים, זה באמת הנושא של איך אני נשארת רלוונטית בתוחלת חיים כה גבוהה, כי אין לי באמת פנסיה. אני באמת חייבת להמשיך לעבוד עד גיל הרבה יותר מאוחר, הפנסיות כבר קרסו, כבר מזמן, בגלל תוחלת חיים שהולכת ועולה, ולכן אני צריכה לעבוד. עכשיו, מה זה אומר לעבוד? זה גם אנרגיה, גם well-being וגם רלוונטיות. אז כדי להישאר רלוונטית, אני חייבת באמת לשנות כל מיני פרדיגמות, או לאמץ כל מיני מיומנויות, שיתנו לי את השריר המנטלי הזה, והפכו את החיים שלי לקצת יותר קלים בעולם מורכב.
אז בעצם דיברת על שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה באמת העובדה שאנחנו צריכים כל הזמן להסתגל, זאת אומרת, הפרסונליזציה של עולם העבודה לאדם עצמו, ולא לאיזשהו תפקיד או ידע שהבן אדם הזה רוכש ואיתו הוא הולך הלאה, אלא להסתכל על אדם בתור סט של כלים שיכול לתרום משהו לארגון, וללמוד כל הזמן ולהתפתח ולהתחדש. והדבר השני שדיברת עליו, זה בעצם תוחלת החיים שאנחנו יודעים שהיא כבר תהיה הרבה יותר ארוכה ומשמעותית כשאנחנו נגדל, אם נעבור את 10 השנים הקרובות.
אם נשרוד אותם בהצלחה.
אם נשרוד אותם בהצלחה לגמרי. אז בעצם החשיבה שלנו, וגם בכלל, כל עולם העבודה לאיפה שהוא הולך, הוא באמת מסתכל המון המון קדימה. הרבה יותר קדימה מה-65 שאנחנו מכירים היום, אלא קדימה אפילו לכיווני ה-100.
נכון.
אוקיי.
בכלל, להסתכל קדימה, כתפיסת עולם שכל אחד מאיתנו צריך לאמץ, זה משהו שצריך להתחיל להתרגל אליו. לא כולם אוהבים את זה. יש הרבה אנשים שאוהבים דווקא להתרפק על העבר ולחיות ברובב, שזה אחלה, אין בעיה עם זה, אבל כל אחד מאיתנו צריך לסגל את היכולת להסתכל קדימה וקצת יותר רחוק ממה שאנחנו רגילים, כדי כן טיפה יותר רגע לתכנן את הצעדים שלנו, למרות שכאילו, זה כאילו פרדוקסלי, כי אומרים לנו כל הזמן, אין, אתה לא יודע או את לא יודעת מה יקרה בעוד 5 שנים, מבחינת איזה מקצועות יהיו מבוקשים, נכון. אבל כן צריך להסתכל קדימה לגבי תכנון כלכלי, וכן להסתכל קדימה למשל לטווח יותר ארוך, נגיד על עולם הפיננסי מבחינת קריפטו ומטבעות וירטואליים כאלו או אחרים, למרות שזה יש בזה סיכון.
NFT.
NFT, כן לטיפה להכיר את העולמות האלה, כן להסתכל על הנדלן קצת אחרת, כלומר כן זה דורש מאיתנו כישורים עתידניים לגבי היכולת שלנו להתפרנס קצת, יש מה שנקרא, we have the right to provide, ככה הם אומרים בתחזיות, כאילו הזכות להתפרנס זה משהו שהוא מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים את הדבר הזה, בין היתר זה לא רק לעבוד, אנחנו חייבים גם לחשוב על עוד אפיקים אחרים, כי אחרת זה באמת מאוד מאוד שוחק, בגלל זה ציינתי את זה כאילו בהקשר של העתיד שלנו.
ואני חושבת שגם אם אתה עובד, ובאמת נטו עובד, אתה חייב לאהוב מה שאתה עושה. לאהוב ברמה שמביאה לך סיפוק ומשמעות, אחרת זה ישחוק הרבה יותר מהר.
נכון.
בטח שתוחלת החיים 120 כבר הופך לאיזשהו רף תחתון לפי מה שסיפרת.
לגמרי.
אני רוצה באמת שאני אקח את הדיון למגמות העתידיות. אז דיברנו על מה שאנחנו יודעים היום. שאלה שמאוד מעסיקה אותי, האם יש מחקרים שאנחנו יודעים שקיימים כבר היום, על מגמות אולי עתידיות, על דברים עתידיים שאנחנו יודעים שיקרו בשוק העבודה?
בגדול, מדברים על שנעבוד פחות, אפרופו היוזמה לקיצור שבוע העבודה, אני חושבת שהיא רלוונטית יותר מאי פעם בתקופה הנוכחית, למרות שזה כאילו עדיין נתפס כדמיוני. המגמות אומרות שבסוף יהיה לפחות אנשים עבודה, זה יהיה, בעצם מה זה אומר? זה אומר שהטכנולוגיה תופסת תאוצה בצורה כל כך משמעותית, שאפשר להגיע לרמת פרודוקטיביות מאוד גבוהה כדי להשיג כל דבר עם פחות אנשים. באיזשהו שלב, המגמה תהיה שאיך אנחנו בעצם מתנהלים בעולם שבו אנחנו עובדים פחות. יש ספר עכשיו שאני קוראת שנקרא עולם ללא עבודה, שכתב אחד מהחוקרים של הרווארד, מרתק לקרוא את כל מה שהוא מראה לנו בהיבט של נתונים ותחזיות. ואני מאוד מאמינה שאנחנו הולכים לכיוון הזה. עכשיו, בתקופות ביניים יש הרבה מאוד משברים וקשיים. אחד, זה אנשים שלא יודעים לעשות את המעבר, שזה באמת הדור היותר מבוגר. מאוד מאוד קשה לו לאמץ את חלק מהרעיונות האלה, התפיסות האלה, היכולת לאמץ טכנולוגיות ולהשתמש בהן בעולם העבודה. זה לא רק להשתמש באייפון, כאילו, זה מעבר לזה. ולדור הזה היום צריך לדאוג, גם מקומות העבודה וגם המדינה. אז נגיד אנחנו רואים את הסיפור של הכנסה אוניברסלית, שמתחילה ככה בטפטופים לקבל כל
מה
מיני...
מה זה הכנסה אוניברסלית?
זה בעצם אומר שאני כמדינה, נגיד דמייני את ישראל בתקופה האחרונה, כמה כסף היא הרוויחה בשנתיים האחרונות מההייטק. הרבה, באופן יחסי, הרבה. אנחנו באמת מדינת סטארט-אפ מאוד מרשימה. עכשיו, נגיד אם נלך סתם היפותטית, כל המדינה שלנו הייתה, נגיד, מדינת הייטק כבועה, אז פתאום המדינה שלנו מתעשרת נורא מהר. עכשיו, כל מי שלא עובד בהייטק לא נהנה מזה. אז הכנסה אוניברסלית זה אומר בעצם המדינה יודעת לחלק את העוגה באופן כזה, שגם אנשים שלא יודעים לעבוד היום בטכנולוגיות מתקדמות וחדשות או בעולמות מבוקשים, כן מצליחים להתפרנס. אנחנו דואגים לכל האזרחים בחברה שלנו. עכשיו, מה שעושים למשל בפינלנד, שאני לא יודעת אם זה מוצלח מאוד, זה מוצלח באופן חלקי, אבל שוב, הניסויים האלה תמיד זה ניסוי ותהייה. נותנים הכנסה אוניברסלית לאנשים שלא מסוגלים היום בעצם להיכנס לשוק העבודה, וככה רוצים כן לתת להם תעסוקה, אבל אומרים להם, אתם מקבלים סתם קבוע, נגיד 9,000 שקל בחודש, שכר, אבל בתמורה אתם צריכים לפתח איזשהו תחביב ואיזושהי תרומה לקהילה. בתמורה אתם צריכים לנסות לראות איך אתם מייצרים משהו שייתן תעסוקה לעוד אנשים, לא רק לעצמכם. כלומר, כן מעודדים אותם למשהו תעסוקתי, כי לשבת בבית זה לא לעניין, כבני אדם אנחנו כמלים, כאילו, ואנחנו יודעים את זה.
נכון.
אז זה העתיד במובן הזה, זאת החזית אחת. האם היא תקרה או לא תקרה, ימים יגידו. אבל את החזית שבעיניי יש לה סיכוי מאוד גבוה לקרות. שזה אומר פחות ימי עבודה לכולנו, יותר טכנולוגיה ויותר עזרה לאוכלוסיות שבעצם לא מסוגלות להתפרנס. עוד זרם שלם שקורה כאן לאנשים שכן מסוגלים להתפרנס, זה הזרם של איך לחיות. איך לחיות בזמן שיש לך פתאום זמן פנוי. איך אתה מתנהל בחיים כאלה.
אנחנו לא רגילים לזה.
אנחנו לא רגילים לזה. אני רוצה להגיד לך שכבר היום אני נתקלת בתופעה המעניינת הזאת. יש שלוש חברות בארץ שקיצרו את שבוע העבודה בשנתיים האחרונות, ואני בקשר עם כולן, כחלק ככה מהלמידה שלי בתחום הזה. ואחד מהדברים ששמעתי משלושתן, זה שחלק מהעובדים מאוד מתקשים מה לעשות עם היום הפנוי הזה. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? מה הבעיה? מה הבעיה למלא את זה? זה כאילו נראה לנו הכי טריוויאלי, אבל מסתבר שלא. יכול להיות שזה טריוויאלי בשבועיים הראשונים, בחודש הראשון, אחר כך לא בטוח. אני שומעת את זה גם מאורקולים, הרבה פעמים אורקוליות, שככה, מה עושים בסוף שבוע שלא עובדים? איך נהנים בחופש? כל כך התרגלנו לעבוד, והעבודה הפכה להיות כל כך חלק משמעותי מהחיים שלנו והאושר שלנו, שפתאום לא להיות בעבודה הופך להיות אתגר.
זה פוגע קצת בתחושת המשמעות.
נכון.
כאילו פתאום את לא עובדת, מה את עושה?
מה כן?
מה כן, בדיוק, כי אין לך משהו אחר, כי אין לך זמן, עד עכשיו לא היה.
אז זה כאילו לפתח את תחומי הפנאי שלנו. אני חושבת שזה משהו סופר מעניין שאנחנו נראה בעולם.
שאפשר לעשות מעכשיו, את אומרת. זאת אומרת, עוד לפני שמקצרים במקום העבודה שלכם ספציפית, זה, תנסו לחשוב על משהו.
זה תמיד טיפ-טוב. שיהיה לנו הרבה דברים בחיים, ולא רק דבר אחד, גם משפחה, וגם חברים, וגם תחביבים, וגם תחומי עיסוק שונים. זה גם טוב מבחינת פרנסה. כי אם פתאום משהו שככה משתבש בגלל קורונה, או בגלל איזשהו משבר כזה או אחר, אז יש עוד תחום שאני יכולה להתפרנס ממנו וליהנות ממנו. אז זה יצא טובה לחיים בכלל. וזה גם נותן לנו איזשהו well-being שהוא יותר שלם, לא רק ממקום עבודה אחד, או מקור מקצוע אחד.
ממש מרתק, ממש ממש מרתק לשמוע את הדברים האלה. אני לא חשבתי בכלל על אופציה, זאת אומרת, אני מאוד מייחלת לזה ששבוע העבודה יתקצר. אני ממש, יש לי תוכניות אסטרונומיות לגבי זה, אבל לא חשבתי שזה משהו שהוא באמת בר קיימה, שזה משהו שבאמת יכול לקרוב וזה לקרות.
אני חייבת להגיד שאני קיבלתי ביום חמישי האחרון תמונות של עובדים מביטוח ישיר, שהם אחת החברות שעכשיו התחילו לקצר את שבוע העבודה בקיץ, הם עושים פיילוט לקיץ, על משפחות שנוסעות לכנרת ביום חמישי, ואיזה עושר.
לא מפוצץ.
זה כיף, זה כיף. אני קיצרתי את שבוע העבודה שלי כבר לפני 3 שנים, וכל יום חמישי שאני לא עובדת, אני כל פעם מחדש כאילו שיא העושר, ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה כיף זה שכל כך הרבה אנשים בעולם העבודה בקרוב יצטרפו לזה. זה באמת מדהים.
יש פורקאסטס למתי דבר כזה הולך לקרות?
בגדול, הפיילוט שאני מנסה לקדם מתחיל באוקטובר הקרוב, ממש אוטוטו. נרשמו אליו כבר קרוב ל-20 ארגונים שמתעניינים בזה, אני לא יודעת כמה מתוכם באמת יהיו בפיילוט, להערכתי 5 חברות, זה יהיה מצוין, אחת בטוח, כי כבר פרסמה את עצמה, זה מלונות אפריקה ישראל, כל היתר עדיין לא פרסמו את זה לעובדים, אז אי אפשר עוד לדבר עליהם, ביטוח ישיר כנראה גם הצטרפו לפיילוט שלנו, למרות שהם עושים את הקיץ בנפרד, ואני חושבת שברגע שזה יתחיל לקרות בארץ בצורה יותר פורמלית ומסודרת, אנחנו נראה יותר ויותר ארגונים מצטרפים.
זה יכול אפילו להגיע למצב שזה סוג של דרישה מצד העובדים, מצד העובדים.
נכון, ברגע שזה מתחיל להיות כבר משמעותי, כמו עבודה מהבית, ברגע שהפכה להיות מאוד מאוד, כאילו כבר הסטנדרט בגלל הקורונה, אז זה הפכה להיות דרישה. היום זה כבר דרישה. כמה היום אתם עובדים מהבית? זאת השאלה בכל רעיון עבודה.
לגמרי. מלי, אז אני אקח אותנו רגע חזרה לעובדים עצמם.
כן.
ואני אשאל אותך שאלה שהיא אולי קצת קשה, אבל אני סומכת עלייך. אם הייתי צריכה לבחור תכונה אחת ויחידה, שהיא בעינייך התכונה שבלעדיה אי אפשר בשום פנים ואופן להסתדר בעולם העבודה החדש. אי אפשר לצלוח אותו, אי אפשר לעבור את 10 השנים הקרובות, כמו שאמרת.
אני לא יכולה לבחור 2.
1.
התמדה. ו2 זה אומץ. למה? התמדה מאוד מתחברת לאחד המודלים שאני מאוד אוהבת ללמד, של דוקטור קרול דוויק, שנקרא Growth Mindset. מי שלא מכיר את המודל, או לא מכירה, זה חוקרת בשם קרול דוויק, שבעצם התעניינה למה בתי ספר בארצות הברית, תלמידים מסוימים מצליחים יותר מאחרים, האם זה הטכנולוגיה, האם זה הגישה שלהם כלפי עצמם, מבחינת האמונה בעצמם, האם זה המורים, האם זה ההורים שלהם, הסביבה שהם גרים, כל הפרמטרים. וכמובן שהכל משפיע, אבל אחד הדברים הכי מעניינים שהיא מצאה, זה שהתפיסה שלהם כלפי עצמם, יותר משפיעה כמעט מכל דבר אחר. ואז היא חילקה את האנשים כאילו דיכוטומית לשתי קצוות קיצוניים, התלמידים שהם ב-fixed mindset, והתלמידים בקצה השני ב-growth mindset. Fixed mindset אומרים לעצמם, אם אני עכשיו לומדת מתמטיקה ואני מתקשה, אז כנראה אין טעם להתאמץ, כי 3 יחידות זה המקסימום שלי, זאת תקרת הזכוכית שלי, זה ה-IQ שלי. התלמידים ב-growth mindset אומרים, נכון, אולי אני לא אהיה 5 יחידות מתמטיקה, אבל אם אני כן אתאמץ קצת, אני יכולה להגיע ל-4, וה-4 זה יפתח לי דלתות משמעותיות בעתיד. וגם אם נכשלתי במבחן הראשון ב-4, לא נורא, אני אעשה מועד ב', וגם אם נכשלתי בבגרות, אני אעשה עוד בגרות. זה הסיפור של ההתמדה. זאת אומרת, זה גם הסיפור של האמונה העצמית, אבל בעיקר ההתמדה, גם במקומות של הכישלונות, ולמידה מתוך הכישלונות האלה. ואחד מהדברים שהם בעצם לימדו, וזה מאוד מתחבר להתמדה, הם לימדו את המורים בבתי הספר האלה את השיטה, ואז המורים פיתחו שיטה מעניינת, שתלמיד או תלמידה נכשלו במבחן, הם כתבו להם not yet. שזה כאילו שם לך פה מאחורה בראש את המחשבה הזאת של עוד לא, מתישהו, אם אנחנו מספיק רוצים משהו, אנחנו כנראה נשיג אותו. אולי הוא לא יהיה מושלם כמו החלום, אבל הוא יהיה קרוב לחלום, זה מספיק טוב. אז התמדה זה משהו שהוא מאוד משמעותי בעידן החדש, והסיפור של האומץ זה מתחבר למקום של אחת לכמה זמן, כל אחד ואחת מאיתנו, צריכים לצאת מאזור הנוחות שלנו בעולם העבודה החדש. אני אחדד מה הכוונה. אם בעבר יכולתי לרכוש מקצוע מסוים, ללמוד אותו, לא משנה אם מקצוע מקצועי, בלי לימודים אקדמיים, עם לימודים, לא משנה מה. אבל המקצוע הזה היה באמת מוביל אותי לאיזושהי יכולת להתפרנס הרבה מאוד שנים, ולהתפתח בתוך המקצוע הזה הרבה מאוד שנים. עד לא מזמן זה היה מספיק, זה היה מצוין. אז מדי פעם הייתי צריכה איזה קורס, איזה רענון, אבל לא מעבר לזה, כדי להתפרנס מאוד יפה ולהיות מאושרת עד הפנסיה. היום אין שום סיכוי שהדבר הזה קורה, ולא משנה איזה מקצוע למדתי. גם הכי רותח בעולם היום, אם אני לא, אחת לכמה זמן, יצא מאזור הנוחות שלי, יעשה דברים חדשים שבחיים לא עשיתי אותם, ובעצם יחווה את החוויות של הפחד מלעשות משהו חדש, ואת האי נוחות הזאת, ואת האומץ להגיד כן לדברים חדשים, אין לי סיכוי להתקדם בעולם העבודה החדש. כולנו יכולים להזדהות עם מה שאני אומרת, בעל כורחנו, לא ביוזמתנו בהכרח, בתקופה של השנתיים האחרונות. בואו נחשוב כמה דברים חדשים עשינו. בלי שהייתה לנו ברירה.
נכון. עכשיו, נזרקנו למים.
נזרקנו למים כל כך הרבה פעמים. אני יכולה לתת דוגמה על עצמי בהיבט של האזורי נוחות שלי. נגיד, כל מרצה יגיד לך שהדבר הכי שכאילו נותן לו ככה להרגיש טוב בהרצאה, זה שיש לו איזה סרטון טוב מצחיק, איזה קטע מוזיקה, איזה בדיחה טובה שהוא יודע מתי לשלב בהרצאה, שהוא רואה את הקהל, שהוא חש אותו. יש מבנים להצלחה של הרצאה. עכשיו, בתקופת הקורונה הייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש, קודם כל בהיבט של תכנים, כי פתאום התכנים שהייתי צריכה להמציא תכנים חדשים שמתאים לתקופה, או להתקן אותם. אז זה גם היה קשה. אבל זה היה השלב הראשון היותר קל. השלב היותר מאתגר היה איך מעבירים את ההרצאות האלה בזום, בצורה ממש ממש טובה, אבל ממש טובה, כאילו שאנשים באמת יישארו איתך, ולא יידרדר כמות המשתתפים תוך כדי, ויהיו אינטראקטיביים, ויחוו את הוואו שאתה רוצה להגיע אליו בהרצאות, אז זה היה עוד אתגר, שעשיתי מיליון דברים כדי שהדבר הזה יקרה. ואז עד שזה קרה, פתאום עוד פעם זה השתנה. שזה כאילו ממש הייתה טעימה לעולם העבודה העתידי. הכל קרה נורא נורא מהר. מה השתנה עוד פעם? אנשים התעייפו מיישבת מול הזום כל היום. ואז אמרת לעצמי, וואו, מה אני עושה? איך אני מעבירה תוכן בזום, כי אנחנו עדיין באירוע של סגרים ודלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלד לייב, שזה אומר בעצם, תקשיבו להרצאה באוזניות, תקשיבו לי בהליכה, אתם לא רואים אותי, אני לא רואה אתכם, תחשבי מה זה, כמה דברים אני צריכה לוותר עליהם, אתם לא תראו סרטונים, לא תראו מצגת, אני לא יודע אם אתם איתי או לא, אני לא יודע כלום, זה כאילו letting go אחד ענק, שדורש הרבה אומץ. עכשיו, יכול להיות שזה הנכשל, במקרה הזה זה הצליח, עשיתי הרבה דברים שנכשלו, אני יכולה לדבר עליהם גם, אבל בלי ההתנסות הזאת, אין לנו סיכוי, זה דורש אומץ.
זה מעבר לאומץ, זה איזשהו מיינדסט שהוא מאוד אג'ילי. כאילו, נכון. את חייבת כל הזמן להתאים את עצמך לסיטואציה, ללמוד אותה מחדש, להגיב נורא נורא מהר כדי שזה יצליח, ואת פשוט חייבת להתגייס כל כולך למקום שאת נמצאת בו היום, כדי לקחת את עצמך קדימה לאיפה שאת רוצה להיות.
נכון, אבל אני יכולה להרוז את זה, כי אנשים אוהבים כאילו לקבל כלים כאלה נורא מסודרים בדברים האלה, זה גם נורא מרגיע, כי אנחנו מדברים על דברים שמעלים את סף החרדה של המאזינים. אז בוא נרגיע. יש מודלים, באמת, לכל דבר יש מודלים. גם הכי אקסטרימים, בוא נלמד את המודל. את אמרת, מיינדסט אג'ילי זה בדיוק, בדיוק ההגדרה הנכונה. אם מסתכלים, נגיד, על עולם הג'אז, על עולם הקומדיה, על עולם הדרמה, בשלושת העולמות האלה יש עולם מעניין שנקרא אילתור. נגיד, ניקח את אדיר מילר שהוא מאלתר בחסד עליון, הוא עולה על הבמה והוא עושה סטנדאפ מאולתר, הוא לא עולה על הבמה בריק. יש פה הכנה ושימוש בתבניות מוקדמות. למשל, הוא ישתמש בקהל עצמו כדי לייצר את הבדיחות באופן כאילו תבניתי. הוא ישאל את השם, את הכתובת, את המקצוע, זה שאלות תבניתיות. על הדבר הזה בעצם הוא ילך עם תבנית שנקראת כן ו. כן ו זה אומר, מה שאתה אומר לי או מה שאת אומרת לי, אני זורמת איתך עד הסוף, אני לא מתנגדת למה שאת אומרת, ואני מקצינה אותו. מסתבר שזה מצחיק, זה תבנית שמצחיקה אותנו. ואותו דבר בג'אז, בואו נלך לעולם הג'אז. יכולים לעלות תזמורת של ג'אז, ונגן משהו שהם תכננו מראש, יתאמנו שעות, 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 ויצא להם מהמם. כמו אדיר מילר שמגיע לסטנדאפ מתוכנן, שהוא יתאמן על כל הבדיחות בברים לפני. ולעומת זאת, הם יכולים לעלות על הבמה ונגן ג'אז מאולתר, ושני הדברים יכולים להיות מאוד מוצלחים. גם הם משתמשים בתבניות. עכשיו, שמסתכלים על מיינדסט אג'ילי של אילתור, מהם החוקים? חוק מספר אחת, זה הקשבה לכאן ועכשיו, לאחר המשתנה, לצרכים המשתנים, פי שתיים מאשר לעצמי לפרדיגמות שלי. אז נגיד, אם אני עכשיו מזהה שהקהל שלי נמאס לו לשבת בזום, אני לא יכולה להמשיך לעשות מה שעשיתי עד עכשיו. אני צריכה רגע להקשיב. משהו השתנה פה. אם אני עכשיו מנהלת אנשים והם צריכים לחזור למשרד, כי הארגון שלי לא רוצה לעבוד מהבית, אני לא יכולה להתעלם מזה שהם יתרגלו לעבוד מהבית, שהחיים שלהם השתנו. אני חייבת למצוא איזשהו פתרון שהוא היברידי והוא יותר מתאים לעידן החדש. אז הקשבה לכאן ועכשיו ולאחר, היא מאוד עוזרת לנו רגע להבין את המצב החדש שאנחנו כרגע נמצאים בו. והיא עושה קצת letting go מהשימוש בכל מה שהכרנו בו עד היום. ולא להיבהל מזה, זה דברים שהם נורא טובים לנו בסוף. החוק השני אומר לאמץ אי-וודאות, שזה מאוד שונה מאשר להגיב לאי-וודאות. כי אם אני במצב הישרדותי, אני כל פעם מחדש מחבא שריפה במקום החדש שבו אני איבדתי שליטה. וזה קרה לנו מלא פעמים. תכננו טיולים בקורונה והם לא יצאו לפועל. רצינו בר מצווה עם 200 איש וזה לא קורה. כאילו, כולנו חווינו את זה. עכשיו, אם אני חיה בתוך העולם הזה ואני כל הזמן מגיבה אליו בסטרס, אז א', אני מנסה לשלוט בסיטואציה שאין לי שליטה עליה, וב', אני לא ממקסמת אותה. נלך סתם על החיים הפרטיים שלנו. אם אני עכשיו תכננתי מסיבה יום הולדת, או מה שזה לא יהיה, זה אירוע משפחתי, ואין לי ברירה, אני חייבת לעשות אותו בתקופת הקורונה במספר אנשים פחות יותר, אבל להיות, לאמץ אי-וודאות זה אומר, אוקיי, במקום החדש הזה, מה אני יכולה לעשות אחרת שקודם לא יכולתי לעשות? לאמץ אי-וודאות מהלך חדשנות. אני אתן דוגמה מעולם העסקים, ואז אני אחזור לדוגמה של האירוע החברתי. חברת ויאג'ט, חברת תעופה וייטנאמית של צ'ארטרים, בתקופת הקורונה, ממש בהתחלה, ממש בחודשים הראשונים, היא עשתה תרגיל מחשבתי. היא אמרה לעצמה, מה יקרה אם הקורונה תישאר פה שנתיים, שלוש? איך אנחנו כחברת תעופה שורדים את האירוע הזה, בלי לפטר עובדים, בלי לבקש כסף מהמדינה, בלי להוציא אף אחד לחלט. ואז הם אמרו, אחרי כנראה הרבה שעות או ימים או שבועות, אנחנו יכולים ללכת לעולם אחר לגמרי, שנקרא עולם התובלה. לזה יהיה ביקוש אם הקורונה תימשך, אפילו יהיה ביקוש גדול יותר. הם כאילו עשו 1, 2, 3, 4, 5. והדבר השני שאמרו, אנחנו נהפוך מחברת צ'ארטר חיצונית לפנימית, כי יכול להיות שיסגרו לנו את השדה תעופה באיזשהו שלב. וזה היה בחודשים הראשונים של הקורונה. הם עשו את שני המהלכים האלה שהם מאוד אמיצים. כי זה הם יחוו ל-UPS, חוזים חדשים, כאילו מטורף. הם סיימו את 2020.
זה שינוי מקצה לקצה.
מקצה לקצה, שדורש הרבה אומץ.
ממש.
ממש, והם יכלו גם לטעות, כי הקורונה יכלה להיגמר כמו הסארס אחרי 3 חודשים.
נכון.
וזה לא קרה, ומה שקרה להם בעקבות השינוי הזה, הם סיימו את 2020 ברווח של 3 מיליון דולר. זה לא הרבה לחברת תעופה, אבל הם לא הפסידו, הם לא פיתרו, הם לא השתמשו בשירותי המדינה, שזה מדהים. מה הם עשו בעצם? הם אימצו את האי-וודאות. אז אם אני חוזר רק לדוגמה של המקום של האירוע החברתי, אתה אומר, אוקיי, אולי אני יכול אבל להביא אליי הביתה, מה שהרבה אנשים עשו בקורונה, איזה זמר שהילד שלי מת עליו, ובחיים אין סיכוי שהיה מופת לי הבית במרפסת, ב-5,000 שקל שזה התקציב שיהיה לאירוע, או 20,000 שקל שתכננתי לעשות בר מצווה באולם. אז פתאום קורה משהו אחר. זה לאמץ אי-וודאות, זה כאילו להסתכל על החדשנות ועל הדברים שאפשר לעשות אחרת. והתבנית השלישית היא בעצם שימוש בתבניות, שזה קצת מה שהתחלתי איתו, שזה בעצם התבניות שעוזרות לנו להרגיש בטוח, לא משנה מה אנחנו עושים. נגיד אם נלך על עולם הפיתוח האישי, ואפשר עכשיו בזמן שנותר לנו להתמקד בתבניות האלה, אם אני רוצה להרגיש רגועה, גם כאשר יש אי-וודאות לגבי השינוי בעולם העבודה, אז כדאי לי לאמץ 3 תבניות. אחת, ללמוד איך ללמוד וללמוד כל הזמן. 2, זה לצאת מאזור הנוחות שלי אחת לכמה זמן ולהגיד כן לפרויקטים חדשים. ו3, זה הסיפור של העלאת הערך שלי בעולם העבודה, מבחינת נטוורקינג, מיתוג אישי וכו'. אלה 3 תבניות שמבחינת מחקר אנחנו יודעים להגיד שהם בוודאות יובילו אותי לפיתוח מקצועי, לפיתוח אישי, להרחבת ההזדמנויות שיש לי בעולם העבודה, בטוח.
הייתי אומרת אפילו מיומנויות. מעבר לתבניות, זה ממש מיומנות שאת יכולה לבוא, לקחת אותה, לפתח אותה, גם אם היא לא בנמצא עכשיו.
נכון. כאילו, המודל של הספונטניות, הם קוראים לזה תבניות, אבל באמת בעולם הפיתוח האישי, מיומנויות זה השם היותר נכון לזה, לגמרי.
את יכולה להרחיב קצת על המיומנויות האלה?
כן, בטח. ללמוד כל הזמן, אם אני לא טועה, מקינזי, החברת ייעוץ, הם הראשונים שככה שמו את זה בפוקוס כבר לפני 4-5 שנים, הם אמרו, כל אחד מאיתנו צריך לאמץ גישה של LLL, Lifelong Learning, או Long Life Learning, אני לא יודעת איך אומרים את זה נכון. אבל בגדול, ללמוד כל הזמן. וזה נורא נכון, לא רק לילדים שלנו, זה נכון גם לנו כאנשים יותר בוגרים. זה כבר, כמו שאמרתי, זה כבר תם העידן שלמדת משהו אחד וזה מספיק.
מה זה אומר אבל ללמוד? כי יש שיפרשו ללמוד בתור, טוב, תקומי, קחי את הדברים, תלכי לאוניברסיטה, למכללה, תשבי, תלמדי.
לא.
אז בדיוק, אז בואי נפרט רגע.
את זה עושים נגיד פעם אחת.
זהו.
וגם, בעידן החדש, אפילו פחות. היום עושים את זה מאוד 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 היברידי, מאוד מגוון. לא, לומדים המון כל הזמן, אבל מאוד שונה מאשר רק התואר היחיד שהיה לי פעם.
אז מה זה אומר ללמוד? איך לומדים
כל הזמן? אני ממליצה ללמוד אמנות קטנות, שזה אומר, בוא נתחיל רגע שנייה, צעד אחד אחורה באיך, מה ללמוד. המה ללמוד לדעתי יכול ללכת לשלוש תמות. תמה אחת, איך אני נשארת חדשנית במקצוע שלי. לא משנה איזה מקצוע אני מחזיקה היום, הוא מתקדם, הוא מתקדם בקצב. כל מקצוע היום, כל תחום, יש כל, בכל רגע נתון משהו חדש שקורה.
איך את ניגשת ללמוד דבר כזה?
אז אם אני רגע שמה את הטייטל חדשנות, אז אני בעצם באה ואומרת, בואו נחפש בתוך העולם תוכן שלנו, מה חדש, איך עושים את זה? סתם טיפ מאוד טכני, אבל מאוד קל ליישום. אני הולכת לגוגל, עושה create alert בגוגל, מה זה אומר? תייצר לי התראה. אני יכולה להגיד לגוגל, תכתבי לי, תשלחי לי אימייל כל יום, מה נכתב על הנושא שעליו אני עוקבת? נגיד, תזריקי נושא שמעניין אותך, ללמוד על משהו.
artificial intelligence.
מעולה. אז אני רוצה ללמוד על הנושא הזה, אז אני רושמת בגוגל בקריאת alert artificial intelligence, בבקשה, זה האימייל שלי, שלחי לי אינפורמציה על זה. ואז בעצם גוגל כל יום תשלח לך למייל הפרטי שלך, מה נכתב על הנושא ב-24 שעות האחרונות. זה עושה אותך, גם חוסך לך זמן, גם נותן לך בדחיפה מנת אינפורמציה רלוונטית לנושא שאת עוקבת אחריו, וגם שם אותך במקום מאוד חדשני, נגיד תחשבי שאת עובדת בתחום הזה בעולם העבודה, ואת עכשיו צריכה להציג פרזנטציה בנושא הזה, וקיבלת אתמול בגוגל הזה, באימייל הזה, שחברה מתחרה שלכם, בדיוק עכשיו התחילה לפתח את הטטטטטטה, או הפסיקה לפתח את או לקוח מסוים עשה משהו, כאילו משהו רותח מהתנור, שבלי האלרט הזה, לא הייתי יודעת עליו כל כך מהר, אולי אחרי חודשיים הייתי יודעת, כי זה היה צף באינפורמציה של הנטוורקינג. אז זה כלי נורא פשוט ונורא נורא קל ליישום, שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בו, אני משתמשת בו מלא, ומקדם אותי בצורה יוצאת דופן, על הנושאים שעליהם אני עוקבת. עוד שיטה, ללכת נגיד לחפש מידע ספציפי על הנושאים האלה באתרים, בפורומים. אז נגיד להתחבר לפורומים מקצועיים בלינקדאין או בכל מיני מקומות אחרים. ללכת למיטאפים, שזה באמת מקומות שבהם אני יכולה גם בעולם הפיזי וגם בעולם הטכנולוגי לפגוש אנשים שהם רלוונטיים לתחום הזה. לפתוח קהילה, שזה כל מה שאני אומרת עכשיו גם מתחבר למיומנות השלישית שלנו, של איך אני בעצם עושה נטוורקינג, להקים קהילה, בנושא שמעניין אותי, נגיד, זה הנושא שמעניין אותך, ואת לא מבינה בו כלום, אבל את מקימה בו קהילה, בתוך הארגון שלך, בוואטסאפ של החברים שמעניין אותם התחום, בלינקדאין, בכל מקום, לא משנה. עצם העובדה שהקמת קהילה על הנושא הזה, ואת מתחילה לדבר על הנושא הזה, יקרו שני דברים. אחד, תכירי אנשים שזה מעניין אותם, ותלמדי מהם. שתיים, את באיזשהו שלב תתפסי בעיניהם כבעלת מומחיות ידע בתחום.
כמי שמובילה את הדבר.
נכון. אפילו אם את הולכת על נישה מסוימת, זה תמיד יותר אפקטיבי, כי ללכת נגיד על נושא רחב מדי, זה פחות בזיכרון שלנו. אז אני חושבת שיש הרבה מאוד כלים שאפשר לעשות, כדי להישאר בעניינים נקרא לזה, או on top of the thing שאנחנו רוצים להיות חדשנים בהם.
אז את אומרת, למידה זה ממש, אבל ממש לא ללכת לאוניברסיטה, ולשבת וללמוד מול ספרים, עם מרצה שמדבר, ולהקשיב לזומים. זאת אומרת שזה הרבה יותר מזה. למידה יכולה להיות בעצם כל אינטראקציה, סביב התחום שמעניין אותנו, סביב הנושא שמעניין אותנו, ועוד דבר ששמעתי במילים שלך זה הפרואקטיביות.
נכון.
זאת אומרת, יש פה ציפייה שהיא מאוד מאוד אמיתית והגיונית, תהיו פרואקטיביים, קחו את הדברים שלכם, ואם משהו מעניין אתכם ואתם רוצים ללמוד ואתם רוצים להיות רלוונטיים, תיקחו את עצמכם ותהיו, תעשו מעשים שיקדמו אתכם לכיוון הזה.
נכון. נגיד, אמרתי קודם שתמה אחת זה חדשנות, אז תמה שנייה שיכולה להיות רלוונטית כמעט לכולנו, זה לאן היינו רוצים להתפתח בתוך התפקיד שלנו או בארגון שלנו.
פיתוח קריירה.
נכון. אז אם אני רגע מסתכלת, לא 10 שנים קדימה, ברמה של שנה קדימה. ואני אומרת לעצמי, אם עכשיו היה, נגיד אם אני שכירה ויש לי הרבה אופציות בתוך הארגון שלי, והיו מציעים לי להשתתף במכרז פנימי לאיזשהו תפקיד, או לא היו מציעים לי, פשוט הייתי רואה את הדבר, והוא נורא קוסם לי. מה אני צריכה לעשות היום כדי להגיע לשם? מה הדלתא שחסרה לי היום? ללמוד מה אנשים מסוים בארגון? להתחבר אליהם? ללמוד משהו ספציפי באיזה קורס בקורסרה, או קורס באתר אחר? ללכת לאוניברסיטה לעשות משהו? ללכת להציע את עצמי ולהתנדב באיזשהו פרויקט בתוך החברה כדי ללמוד? אפשר לעשות הרבה דברים. אבל הרעיון הוא באמת, תסתכלו שנה, חצי שנה קדימה, ותגידו לעצמכם, מה חסר לי היום כדי להיות שם? זה מאוד עוזר להביא את עצמנו לפרקטיות הזאת. זה כמו בעולם הפיננסי. אם אנחנו לא אומרים לעצמנו, איך אנחנו סתם בעוד 10 שנים, יהיה לנו איזושהי הכנסה פסיבית ממשהו, מזכויות יוצרים על ה-NFT, מנדלן, מפטנט שנפתח, מזה שאולי נייצר תוכן דיגיטלי שימכר. אם אני לא חושבת על זה, בחיים זה לא יקרה. כאילו, ככה זה בעולם החדש. חייבים באמת, המילה פרואקטיביות מאוד מאוד רלוונטית. ותכנון לא לטווח יותר מדי ארוך, טווח קצר ודברים קטנים. לגבי האיך, הייתי משתמשת בשיטה שאני מאוד אוהבת, שמשתמשים בה בחברה שנקראת Getty Images. הם בעצם עשו פתרון מגניב שנקרא We Learn Wednesday, We Teach Wednesday. פעם בשבוע כל העובדים שמים שעה ביומן ללמידה. מה לומדים? מה שאמרנו.
כל העובדים.
חדשנות, כן, כל העובדים. עובדים יכולים להחליט, צוות אחד יכול להחליט יום רביעי, צוות אחד יכול להחליט יום שלישי, צוות אחד אומר פעם בשבוע, פעם בשבועיים. וגם אם אני שומעת את זה ואני עושה את זה עם עצמי, כן הייתי ממליצה לחבור לצוות שלי, אם אני עובדת עם אנשים, שכולנו נעשה את זה ביחד. גם המחויבות תעלה, וגם הסיכוי שלא ידרסו לי את הזמן הזה על ידי ישיבה, הוא גבוה יותר.
כן.
ואז הדבר המגניב השני שהם עשו, זה We Teach Wednesday. שפעם ברבעון, כל העובדים צריכים ללמד את האחרים, מה הם למדו ב-We Learn Wednesday. ואז הקסם קורה. א', שאנחנו מלמדים אנשים אחרים, אנחנו לומדים הכי טוב. מה אנחנו
חייבים.
לומדים? מה אנחנו לא מבינים, בעיקר, נכון? מה אנחנו לומדים, על מה מתנגדים לנו, על מה אנחנו לא יודעים להסביר כמו שצריך, איזה, מה חסר לנו עדיין כדי שזה יהיה בול, שזה ישכנע.
ואז מעמיקים.
בדיוק.
ושם קורה הקסם.
בדיוק. ואז יש פינג פונג. בכלל בלמידה, פינג פונג זה דבר הרבה יותר אפקטיבי מאשר לחשוב שרק אם עכשיו אני אלמד 20, 50 שעות, 100 שעות, פרפקט, כל הפרפקציוניזם שמקשיבים לנו, שכחו מזה, זה מיותר לחלוטין. דווקא הלמידה האג'ילית היא יותר אפקטיבית ללמוד קצת, לבדוק את השטח רגע, לשמוע מה אומרים, ואז לחזור חזרה ללמידה. זה כאילו כמו שלומדים באוניברסיטה, זה כמו לעשות מבחנים. אני עכשיו לומדת יפנית, 4-5 שיעורים, התחלנו ללמוד את האותיות. מסתבר שביפנית יש 3 סוגים שונים.
בהצלחה.
וואו, של כתב יד. מטורף, מטורף. יש הירגנה, קטגנה וקנג'י. עכשיו, נפלתי על כיתה שכל התלמידים בכיתה שלי באו יודעים כבר לקרוא. חוץ ממני, אז אני מרגישה פשוט מזעזע כל שיעור, אז כאילו אני חייבת להדביק את הקצב.
מצד שני זה דוחף אותך קדימה.
זה מאוד דוחף אותי קדימה. אז אני מוצאת עצמי, עושה קוויזים כאלה באינטרנט של האותיות, ואחרי שעד שלא הגעתי לקוויזים, פשוט כמעט לא למדתי כלום. דרך הקוויזים, אני תוך יומיים למדתי 47 אותיות בהירגנה, פרפקט.
47 אותיות.
פרפקט, פרפקט, בלי אף טעות. עכשיו אני עוברת לקטגנה, לשני. אבל הקוויזים האלה, זה בדיוק הדבר הזה, של רגע להבין מה אתה לא יודע. כי למה אגב, המוח שלנו כשהוא לומד דברים חדשים, יש לו נטייה טבעית, וזה ממש מוכרח במחקרים, אני למדתי את זה בקורס שנקרא ללמוד איך ללמוד, בקורסרה, יש לו נטייה טבעית ללכת ולחזור וללמוד עוד פעם, ולהשוויץ גם מול אחרים במה שהוא יודע מצוין. נגיד, קחו פסיכומטרי, שזה קלאסי, יש לנו עברית, יש לנו כמותי, יש לנו אנגלית, אנחנו הכי הרבה נתרגל את מה שקרה לנו, ואנחנו נזניח הכי מהר את מה שקשה לנו.
הטעיה.
זה לא טוב. הקוויזים עוזרים לך להגיד, אוקיי. תקדיש זמן למה שאתה באמת לא יודע, ואת זה תתרגל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד שתדע גם את זה.
נדרשת כנות.
נכון.
כנות מאוד, מאוד גדולה. אז כן, אז זה לגמרי, תהיו כנים עם עצמכם.
לגמרי.
תבינו מה אתם לא יודעים, ותדחפו בכיוון הזה.
נכון. ותפנו זמן ללמידה. להקשיב למשהו, לכתוב משהו, כאילו קצת, אבל אם זה באמת למידה כמו של שפה חדשה, או מקצוע חדש, זה צריך להיות כמובן הרבה יותר מפעם בשבוע. אבל אם זה באמת משהו שהוא כזה יותר על הפיתוח האישי שלנו, גם פעם בשבוע זה אחלה, אבל תקפידו שזה יהיה בתוך היומן, ושזה יהיה חלק מהחיים שלכם.
מה היה הדבר השני, המיומנות השנייה שהצבעת עליה?
לגבי ללמוד איך ללמוד, או לגבי ה...
ללמוד איך ללמוד נראה לי מצינו.
אוקיי, לגבי הנושא של מתיחת הגבולות.
כן.
אז התחלנו קצת לדבר על זה קודם, כי שאלת אותי על התכונות המועדפות בעולם העבודה, אז הזכרתי אומץ ויציאה מאזור הנוחות, אז זה בדיוק זה. עכשיו, לנו יש המון תפיסות עולם עצמיות לגבי עצמנו, בדומה למה שקרול דוויק חקרה ובכלל, הרבה פעמים קשורות נגיד לבנצ'מרק בבית. בואו נלך על הקלאסי, נולדנו לאח או אחות שיש להם כישרון מטורף באיור, בטכנולוגיה, במוזיקה. הסיכוי שאנחנו ניגע בתחום הזה מאוד נמוך. למה אנחנו משווים את עצמנו אליהם כל הזמן? או מישהו פעם אמר לנו איזו אמירה שככה נצרבה בביטחון האישי שלנו לרעה, מורה מורה, הורה, או אמונה עצמית, שמה שלא מתאים לנו, יש פחדים שהם אוניברסליים, למשל, תגידי לי את מה, הדברים כאילו שהרבה אנשים פוחדים מהם, בכלל לא, לא, לא קשור לעולם העבודה, או כן?
הדברים שהרבה אנשים פוחדים מהם?
פחדים פופולריים כאלה.
אני לא מפחדת.
קלאסים.
פחד מכישלון.
נכון.
פחד מ, לא יודעת, שיתפסו אותי בצורה שלילית כזו או אחרת.
נכון. וקחי קצת פחדים כאילו קלאסיים, נגיד, בעולם של ספורט, או דברים שקשורים לטכנולוגיה.
מה, להתאמץ?
איך?
ממש לעשות את המאמץ, כאילו, אנשים מפחדים לעשות את המאמץ, להשקיע את המאמץ כדי להגיע לה...
לא יודעים, מפחדים כדי להשקיע את המאמץ, אבל כאילו...
לא להשיג את ההישג.
אני לא, הוא יכול להיות, לא מכירה את, לעומק את הפחדים מעולם הספורט, אבל כאילו אחד הפחדים הקלאסיים זה שכאילו פחד מדברים של אקסטרים, פחד...
אני לא הבן אדם הנכון.
את לא, את אקסטרימית, אה? כן, אני קולטת עלייך. פחד מגבעים, פחד מלקפוץ בנג'י, את לא, את לא, את משהו ספשייל. רוב האנשים מפחדים מהדברים האלה. פחד מלעמוד מול קהל, קלאסי גם. פחד מלעשות ספורט שאולי טיפה יותר כאילו דורש שיווי משקל או מורכבויות. יש איזו אמירה? לי זה לא מתאים.
פחד מקושי, נראה לי. כל אחד והקושי שלו. זאת אומרת, נכון. יש אנשים שהקושי שלהם הוא קהל, יש אנשים שהקושי שלהם יהיה ספורט אקסטרימי, יש אנשים שהקושי שלהם יהיה פחד להיכשל. אז כל אחד בעצם מפחד להתמודד עם הקשיים
נכון,
שלו.
אבל יש גם דברים שהם אוניברסליים. ובמקום האוניברסלי, שם אנחנו רואים עוד יותר רתיעה ואימנעות. עכשיו, למה חשוב להתמודד עם הדברים האלה? כי כל הדברים האלה לא מציאותיים. כלומר, הרבה פעמים אנחנו בטוחים שאנחנו לא טובים במשהו, בגלל הפרדיגמה של האח בבית, המורה שאמר לנו הפחד או האמונה העצמית, וזה לא נכון. מה שהכי חמור, זה שאולי יש משהו ספציפי, שאני בטוחה 100% שהוא לא מתאים לי, מהסיבות שדיברנו עליהם, אבל לא רק שהוא מתאים לי, הוא גם אחד הדברים שאני יכולה לעשות אותם פוטנציאלית הכי טוב בעולם, שזה יהלום שעוד לא גיליתי וחבל. לכן, אחת לכמה זמן לפקפק באמונות האלה, ולהתמודד עם פחדים ופרדיגמות, זה מאוד חשוב.
יש אפרופו דרך מובנית לעשות את הדבר הזה? זאת אומרת, אם אני מזהה בעצמי פחד, או אם אני מזהה בעצמי פרדיגמה כזו, איך אני ניגשת להתמודד איתה בכלל?
כן. השיטה הטובה ביותר זה לעשות ניסוי, אמיתי וטכני, ממש טכני, להגיד לאנשים שאני גרה איתם, חיה איתם, עובדת איתם, אני בחודש הקרוב הולכת להגיד לכם כן על הכל, על כל הצעה שאתם הולכים להציע לי, כמו בסרט יסמן, אבל עם כוכבית, אוקיי? הכוכבית היא כזאת. אני הולכת, קודם כל אני אומרת, מה אנחנו אומרים לעצמנו, עזבו כרגע מה החוצה. אנחנו הולכים להגיד כן על הכל, קודם כל לעצמנו, על דברים שהייתי רוצה להקשים מבחינת היעדים שלי, ועל פחדים שאני רוצה להתמודד איתם. אלה שני קנים נורא נורא דרמטיים, לניסוי.
פחדים ויעדים.
פחדים ויעדים. אם, נגיד, יש לי יעד להתמודד עם טכנולוגיה חדשה שאני רוצה מאוד מאוד להתחיל להשתמש בה וללמוד אותה, ואמרתי לעצמי, מתישהו אני אלמד את הדבר הזה. ופתאום מישהו בעבודה מציע לי ללכת לקורס הזה, או להשתתף בפרויקט שזה אומר שאני צריכה ללמוד לבד את התוכן הזה. אז אני אומרת לו כן על הפרויקט, כי זה בול ביעד שלי. או מישהו אומר לי, בואי תצטרפי למאמנט, או לכדורסל, או לסאפ בים, זה נראה הכי לא מתאים לי בעולם. אני אומרת לו כן, למה? כי אחד היעדים שלי השנה זה לעשות יותר ספורט. גם אם זה לא מתאים לי סוג הספורט הזה, אני אגיד כן, כי זה בקטגוריה של לעשות ספורט. כלומר, כן הוא קטגורית ליעדים שלנו, גם כשזה לא נראה לנו מתאים. זה הניסוי פה, כי מה היה קורה בעולם הרגיל לפני כן, הייתי אומרת לו.
לא מתאים.
ואז לא הייתי מגלה שמאמנת זה מדהים. ואולי אני אלופת הארץ במאמנת, או בסאפ, או בכדורגל, לא משנה מה. או הטכנולוגיה הזאת, אני גאונה בה. כאילו אין לי סיכוי לגלות את זה בלי ההתנסות הזאת. איפה הכוכבית? אני אמשיך להגיד לא לדברים שלא מסתדרים לי עם הערכים. לא. עם הערכים ועם הגבולות. כלומר, okay. למשל עכשיו, יש לי גבול מסוים, אמרתי לילדים שלי, אני אומרת לכם כן על הכל, והם רוצים יותר זמן מסך. בסדר? אז אולי אני אתן להם קצת יותר זמן מסך בחלקים מסוימים ביום, אבל יהיה לזה את הגבול. הגבול, נגיד, נגיד הערך שלי זה שינה טובה לילדים שלי, והם צריכים לישון איקס שעות בלילה לפי החינוך שלי, שם יהיה הגבול של הלא. בסדר? אולי יהיה יותר קנים אחרים ודברים אחרים, זה יהיה לא. אולי אמא, בוא נלך לים, כן.
אז את אומרת שבעצם היסמניות הזו היא לא, כי אני בהתחלה פירשתי אותה בתור ספציפית ליעדים. זאת אומרת, אם משהו מתכתב עם היעדים שלי, אז אני אגיד כן. אבל את אומרת לא, הניסוי יותר רחב מזה. מעבר לדברים שמתכתבים עם היעדים האישיים שלך, תהי יסמנית על הכל ואולי תגלי על הדרך.
עוד דברים.
עוד דברים.
נכון. ותכף אני אגיד מה תגלו לפי המחקרים ולפי ה-case study המעניינים שכבר עשו על הניסויים האלה. אז להגיד כן על הכל שקשור ליעדים ולערכים, סליחה, ליעדים ולפחדים קודם כל, כי זה מה שיגרום לי להתמודד איתם ולעמוד בהם, ולהגיד כן, רמה שנייה, זה לאחרים שמבקשים ממני דברים, כמו הדוגמה עם הילדים, גם בעבודה, נגיד את, סתם דוגמה, אני לא יודעת אם את קוראת או לא, אבל נגיד, את מהסוג שאוכלת ארוחת צהריים על המחשב. והצוות שלך הולך ויוצא להפסקת צהריים כמו שצריך. ואמרת להם שאת עושה את הניסוי של להגיד כן על הכל. אז הם יגידו לך, היום את תבוא איתנו לאכול צהריים, כי את אומרת כן על הכל. אגב, זה ייתן לך סוג של מראה על כל מיני דברים שאת אפילו לא מבינה כמה זה מפריע לצוות שלך. למה? כי הם השתמשו בניסוי שלך כדי לקחת לך ארוחת צהריים. זה כמו שהילד שלך יגיד לך, היום הבת שלך תגיד, את עצמות שאת עושה לי רק פעם בשנה, כי אין לך כוח, את אומרת כן על הכל, אז תעשי לי את זה. זה כאילו מראה, זה מהמם לדעת את זה. זה כאילו גילוי עצמי נורא
ממש.
מעניין.
פתאום את רואה, וואו, כל הדברים האלה אני לא מוכנה לעשות, לא ידעתי.
זה נכון, וזה טוב לגלות את זה, כי אני חושבת שאנחנו אומרים המון לא בלי לשים לב, וזה לא כזה מדהים. באמת. על להגיד יותר כן, הוא הרבה יותר אנרגטי, הוא הרבה יותר פותח דברים, הרבה יותר פותח הזדמנויות. מה שיקרה לכם, מי שיעשה את הניסוי שלנו, יקרו כמה דברים. אחד, אתם תגלו על עצמכם דברים חדשים, וזה מרתק לגלות פעם בכמה זמן משהו חדש שאתם ממש טובים בו, ולא ידעתם על עצמכם. זה גילוי מדהים באמצע החיים בעיניי, או בתחילת חיים גם, מגניב. וזה ייתן לכם אומץ לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני הפכתי את זה לדרך חיים, ממש. זה התחיל בניסוי מקרי, הוא היה קצר, הארכתי אותו, ואז הוא נגמר פורמלית, ואז הוא הפך להיות דרך חיים. וזה מדהים, באמת, זה דרך חיים שאני ממליצה לכל בן אדם. והסיפור השני שיקרה, זה באמת הסיפור של, זה ייתן לכם כלים להתמודד עם ההתמדה, ועם המקום של הכישלונות, שזה הסיפור של קרול דוויק. במודל של קרול דוויק, של הגרואות מיינדסט, אחד הדברים המעניינים שהיא מלמדת, זה איך להתמודד עם הכישלון הזה, ולקחת אותו למקום של, של התפתחות אישית ולמידה. יש חוקרת אחרת, אני זורקת כאן עוד שם לאוויר, אבל היא באמת מעניינת מאוד, קוראים לה, תכף אני אזכר בשם, קנטר, פרופסור קנטר. והיא חקרה את ההתנגדות שלנו לשינויים, וזה מתחבר לכל השיחה שלנו על למה כדאי להגיד כן, ואיך להתמודד עם זה. והיא גילתה שאחד מהדברים שבעצם אנשים, ברגע שאמרתי כן לפרויקט חדש, ובואו נגיד שהוא באמת באמת חדש, אני עושה אותו פעם ראשונה, להתחתן, להביא ילדים, דברים חדשים בעבודה, לעבור מדינה, דברים בומבסטיים, פעם ראשונה אני עושה אותם, לעבוד מהבית פעם ראשונה בתקופת הקורונה. כל דבר חדש שנעשה בפעם הראשונה, יהיה לו את אותו תרשים זרימה. השלב הראשון, התרגשות גדולה. אני הולכת לעשות משהו בפעם הראשונה. זה מרגש. עברנו את שלב ההתרגשות, חרטה גדולה. איזה דיכאון שאמרתי, כן, טעות, כאילו, למי יש כוח לזה, אין לי זמן לזה. חרטה ענקית. עברתי את השלב הזה, מגיע האמצע, והאמצע יש חוק על שמה. זה נקרא חוק קנטר. מה זה אומר חוק קנטר? באמצע הפרויקט, הכל מרגיש כאילו עומד להיכשל.
עכשיו אני מתחברת לתחושה, זה
נכון, זה חוויה שאנחנו חווים אותה מלא פעמים, בפרויקטים חדשים, לפעמים אפילו כמה פעמים בהלך הפרויקט. עכשיו, החוויה הזאת לא קשורה למציאות. המציאות מוכיחה, פעם אחר פעם אחר פעם, שבסוף יש תמיד שלוש אופציות, והאופציה הפופולרית יותר היא לטובתנו. אופציה בסבירות נמוכה, הצלחה מטורפת. ממש סיכוי נמוך שזה יקרה. נדיר. אופציה בסבירות נמוכה דומה, כישלון מוחץ. סיכוי שזה יקרה, קטן. אופציה, רוב הסיכויים, זה יהיה בסדר גמור. אגב, גם אם נגלה בפרויקט שאנחנו עושים בפעם הראשונה שאנחנו גאונים בדבר הזה, הוא לא יהיה מבריק בפעם הראשונה. אין אם זה הורה, אין אם זה מתכנת, אין אם זה מצייר, אין אם זה נגן.
כן, רואים על הילדים.
נכון, תמיד הילד הראשון, אין מה לעשות, עומרי, המצטערת עומרי, אין מה לעשות, האחים שלך קיבלו הורים משוכללים יותר. אז כאילו, בקטע הזה זה ככה, אז ההבנה הזאת מאוד מאוד עוזרת לנו להתמודד גם עם המקום של לקחת את הסיכון ולהגיד כן, כי אני יודעת שבסוף גם אם יהיה כישלון, זה בסדר, אני לומדת ממנו, אני אעשה את זה בפעם הבא יותר טוב, ואני גם זוכרת את חוק קנטר שאומר שרוב הסיכויים שזה גם לא יהיה כזה נורא, זה יהיה בסדר.
אז מתי שזה בפעם האחרונה עשיתם משהו בפעם הראשונה, אני חושבת?
בדיוק.
אחד הדברים שאני עושה לפעמים, כשאני מרגישה את הצורך בהתחדשות הזו, זה לנהל רשימה של דברים שהייתי רוצה לעשות. לא תמיד יש לי את הזמן, לרוב אפילו אין לי את הזמן, אבל אני מנהלת רשימה, בעצם ניהול הרשימה גורם לי להניע לכיוון של לעשות חלק מהדברים ברשימה באופן טבעי.
מדהים.
אז זה לגמרי, זה כיף, ממליצה. אז אחד הדברים שדיברת עליהם, זה בעצם על העלאת הערך שלנו מול עצמנו ומול הארגון שלנו. אז מול עצמנו, אני חושבת שזה ככה בא לאורך כל הדברים שדיברנו עליהם, באופן טבעי מעלים את הערך שלנו מול עצמנו, ואולי גם מול הארגון, אבל אני רוצה שתפרטי קצת יותר על הארגון עצמו. מה זאת אומרת להעלות הערך שלי מול הארגון? הרי הארגון רואה אותי בתור עובד שיש לו איזושהי יכולת אנליטית, יכולת ידע, לא יודעת שרכשתי לאורך התואר, ובשביל זה אני שם. מה זה אומר להעלות את הערך שלי מול הארגון?
אני חושבת שקודם כל חשוב שנשאל את עצמנו שאלה מאוד פשוטה. מחר בבוקר יש פרויקט בחברה שאנחנו עובדים בה, או בעסק שאנחנו מנהלים, ואם אנחנו עצמאים, אז נגיד הלקוחות שלנו, בסדר? זה אותו דבר. וצריכים לגייס לטובת פרויקט מסוים אנשים בעלי כישורים מסוימים, ואנחנו מחזיקים את הכישורים האלה. תוך כמה מהר השם שלנו יעלה בחדר הישיבות הזה, בעוד האנשים שיושבים בחדר לא מכירים אותנו. אם השם שלנו עולה נורא מהר, כי שמעו עלינו, שמעו עלינו זה אומר שאנחנו עושים עבודה טובה בנטוורקינג הפנים ארגוני שלנו. ראו אותנו בחוג אופניים של החברה ובדרך דיברו איתנו, ואז יודעים שאנחנו קיימים. עשינו פרזנטציה ב-We Teach Wednesday ולימדנו את החברה משהו שלימדנו. יצרנו קשרים עם אנשים באופן לא פורמלי בארוחת צהריים. פשוט מכירים אותנו ויודעים מה אנחנו עושים. זה אומר שאנחנו מצוינים בתחום הזה של העלאת הערך בעיני האחרים ו... גילוי הערך שלנו בכלל.
את אומרת שזה אפילו לא חייב להיות קשור למה שאנחנו עושים ב-day to day שלנו, זה נטו נטוורקינג ולהעלות את המודעות לעצם הקיום שלנו
בארגון. נכון, זה מתחיל בעצם הקיום, אבל אם אני עושה גם את עצם הקיום ומחברת אותו גם לדברים שאני עושה, אז זה באמת כבר וואו. כי אם אני בקבוצת מאמנט של החברה או בחדר כושר דיברתי עם אנשים שאני פחות מכירה, ודרך השיחה אחרי שדיברנו על הילדים ועל הבית ספר דיברנו גם על עבודה, ואז דרך זה הם הכירו שאני עושה 1, 2, 3, ואז דרך זה הם הציעו לי תפקיד, זה בדיוק הסיפור, כאילו. אז הסיפור הוא באמת להבין עד כמה באמת מכירים אותנו ויודעים מה אנחנו עושים, לא רק מכירים אותנו, יודעים מה אנחנו עושים, ואם אני רוצה לעלות עוד מדרגה, זה באמת גם מעריכים את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו עושים עבודה מאוד טובה ויוצא דופן. עכשיו, איך זה יקרה? אני צריכה באמת לעשות עבודה מאוד קשורה לביזנס, נגיד זה משהו שלא הרבה אנשים עושים מספיק טוב. לא משנה באיזה תחום אנחנו נמצאים, אנחנו לא צריכים להיות מה שנקרא בעולם של הפיתוח העסקי כדי להיות כאלה, כל דבר שאנחנו עושים משפיע על השורה התחתונה. השורה התחתונה של העסק שאנחנו עובדים בו, גם אם הוא עסק לא למטרות רווח, גם אם הוא התנדבות, בסוף יש שורה תחתונה. זה הערך עבור הלקוחות שלנו, האנשים שאנחנו רוצים לתת להם ערך. מהי השורה התחתונה? כל בן אדם שיודע לחבר את מה שהוא עושה לשורה התחתונה, מביא ערך יותר גדול לארגון שלו. עכשיו, זה שפה שצריך ללמוד אותה, זה הקשבה שצריך להקשיב לה. זה לשאול את עצמי, לאן הארגון הולך, באיזה קשיים הוא נמצא, ואם זה ארגון עצום, אז הצוות שלי או המחלקה שלי, מה הדברים שהכי מטרידים אותם, איך אני יכולה לתרום שהפרויקט הזה יותר יצליח, ולא רק בחלקת העולים שלי. זה מאוד מאוד עושה את כל ההבדל בין עובדים מסוג אחד לעובדים מסוג אחר.
שוב, פרואקטיביות ואולי קצת גם חשיבה בגדול. לא להיות ממוקד בקופסה הקטנה שלך ובמה שאתה אמור לעשות, תגדיל ראש. תגדיל ראש באופן פרואקטיבי וזה מה שיקדם אותך.
נכון מאוד. יש את עידן בשם תומאס פריי, שמדבר הרבה על עולם העבודה העתידי, וקשבתי לכמה הרצאות שלו, והוא אומר, כל אחד מאיתנו צריך להיות, לנהל את עצמו כמו עסק. לא במובן של להיות עצמאים, במובן של הערך שלך אל מול האנשים שאתה עובד איתם. כי היום עסקים אין להם זכות קיום אם הצעת הערך לא נשארת רלוונטית ומדויקת ללקוחות שלהם, כי היא כל הזמן משתנה. אז גם אנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה. עכשיו, מה עסקים עושים? הם עושים נטוורקינג, והם עושים מיתוג ושיווק, והם משתנים כל הזמן בהתאם לצרכים. אז אם אני מאמצת את הרעיונות האלה כלפי עצמי, זה די דומה, זה לא כזה שונה. אז אחד זה באמת ללכת לכל מיני דברים שקורים, וגם אם אני בן אדם בישן או בישנית, ללכת, אפשר לפעמים רק להקשיב, ואז מדי פעם לענות בוואטסאפ, כאילו, זה לא. הרבה אנשים בטוחים שכדי לעשות את זה, אני חייבת להיות מאוד מוחצנת, מאוד להיות בן אדם ששם כל דבר באינסטגרם או ברשת אחרת, וזה לא נכון. דווקא אגב, הדרך הטובה ביותר והאפקטיבית ביותר לייצר קשרים חזקים עם אנשים, גם בקהילה החברתית שלי וגם בעבודה, זה לעזור לאנשים אחרים. אם אני מקשיבה למה שהם צריכים ממני, ורגע עוזרת להם, הסיכוי שלי ליצור איתם קשר טוב הוא הרבה יותר גבוה. תעזרו לאנשים אחרים, זה התחלה מצוינת.
לגמרי, תהיו מוקד הידע. תבואו אליי, אני אעזור, אין בעיה, בכיף.
וזה גם לתת עזרה שמבקשים ממך, הרבה פעמים אנחנו מאוד עסוקים, לא כי אנחנו לא אנשים טובים, אנחנו מאוד עסוקים. אז זה כאילו ללמוד, גם בתוך המקום של הסטרס והלחץ, להגיד, בן אדם כבר בא לבקש ממני עזרה. זה לא קל לבקש עזרה מאנשים. רובנו מתקשים לעשות את זה, גם בעבודה. לא נעים, ו... מישהו כבר בא לבקש עזרה, תן לו את החמש דקות האלה. אפילו אם אתה בדרך באוטו, או את בדרך באוטו, בואו רגע תעזרו לו כמה דקות, זה שווה את המאמץ. גם זה טוב, זה כיף, וגם זה מייצר קשר נורא נורא משמעותי ברמת נטוורקינג.
זה מתכתב גם נורא יפה, גם עם ה-lifelong learning, ובכלל, עם כל מה שדיברנו עליו, זאת אומרת, זה מרגיש לי שהכל שזור בהכל כזה, זאת אומרת, נכון. זה הכל מקשה אחת שבעצם לוקחת את הבן אדם קדימה הכי רחוק שאפשר.
נכון.
מלי, אני רוצה לקחת אותנו לשאלה האחרונה שלנו להיום. קהל המאזינים שלנו, בעיקר סטודנטים ובוגרי תארים מאקדמיה, או אנשים שנמצאים איקס זמן כזה או אחר בעבודה. ואני תוהה אם יש לך איזשהו טיפ לתת להם, להכין אותם כמה שרק אפשר לעולם החדש והמשתנה.
כסטודנטים.
כסטודנטים, כבוגרים טריים.
אני חושבת שכסטודנטים תנסו לראות אם אתם יכולים לעבוד תוך כדי אפילו קצת, אין אם זה באמת להתנדב אפילו, לפעמים לבוא ולהציע את עצמך כסטודנט בפרויקט מסוים שמעניין אותך, ליצור וליזום קשר עם אנשים שמעניינים אותך בעולם העבודה, לעקוב אחריהם בלינקדאין ואז לפנות אליהם. אני מקבלת כל הזמן פניות מסטודנטים, לא תמיד יש לי מה לתת להם בחזרה מבחינת שיתופי פעולה. ידע תמיד אני נותנת להם כמה שיש לי בשמחה רבה, אבל לפעמים זה גם שיתופי פעולה ממש יהיו מחוברים לכל מיני פרויקטים. אחת לכמה זמן אני כן אומרת כן, כי אני יכולה. אז אני אומרת שווה להמשיך ולהתמיד לנסות, בלפנות לאנשים שמעניין אתכם לעבוד איתם. אפילו אם זה בהתנדבות, בתור סטודנטים, או באיזשהו שכר נמוך, רק כדי להתברג לאיזשהו נושא שהוא חלום חייכם. זה גם יוצר קשר טוב עם האנשים האלה, וזה גם פותח דלתות אחר כך לדברים אחרים. עוד דבר שיכול להיות מאוד רלוונטי, זה לנסות אולי לחפש אפילו, לא בהכרח משהו שהוא, נגיד סתם, למדתי מקצוע שהוא נורא סגור, כמו רואה חשבון או עורך דין, ללכת ופשוט לעבוד כמו כולם, כאילו את אותו דבר באותם משרדים. לפעמים אפשר לצאת מהקופסה ולעשות דברים אחרים, לא לפחד מזה. יש המון פרדיגמות, שרק אם אני אעשה ככה וככה שנים ניסיון בחברה הזאת, מספיק ככה, אז אני יכולה לעשות ככה. אני זוכרת שאני פתחתי את העסק, אמרתי לעצמי, זאת הייתה הפרדיגמה שלי, סיימתי את התואר הראשון שלי ואמרתי, אוקיי, אני לא למדתי ייעוץ ארגוני. אני למדתי מנהל עסקים עם התמחות בפסיכולוגיה ארגונית, ובאיזשהו שלב רציתי גם ממש להתעסק בייעוץ ארגוני. אז אמרתי, אוקיי, אני אלך וילמד ייעוץ ארגוני. תוך כדי הלימודים של ייעוץ ארגוני, אני אלך ויעבוד איקס שנים בחברות ייעוץ גדולות. ממש ציירתי לעצמי מסלול קריירה, שהיה מביא אותי למה שעשיתי בדיעבד 10 שנים אחר כך. ואז הלכתי לאיזשהו קורס קורצ'ינג, מעולה, שנתן לי המון ככה רעיונות פורצי דרך לגבי איך להסתכל על המסלול קריירה שלי. ואמרתי, רגע, יותר מעניין אותי מאשר הייעוץ הארגוני ולעבוד בתור שכירה כיועצת ארגוני, יותר מעניין אותי לעשות שינוי לגבי איזון בין עבודה לחיים פרטיים. זה היה החלום שלי. שבאתי מאוסטרליה ורציתי להביא את הנושא הזה לארץ. אני אתחיל להביא את התוכן הזה באופן של הרצאה, של סדנה, של ייעוץ אישי למנהלים. לא תחת הקטגוריה של ייעוץ ארגוני שעכשיו אני עושה שינוי מלמעלה למטה, כי את זה עוד אין לי קישורים לזה, ונראה איך זה הולך. ואולי דרך הדבר הזה אני אתקדם לדברים אחרים. וזה שינה לי את מסלול הקריירה מקצה לקצה. אני כל כך שמחה שלקחתי את ההחלטה, עוד למרות שזה היה קשה, חצי שנה סיוט, כאילו כמעט סגרתי את העסק 20 פעם. חוק קנטר 1,000 פעם עבד. אבל עדיין, אני כאילו באה ואומרת לכל מי שמקשיב, לא חייבים ללכת על המסלול הידוע מראש, שמכרו לנו, שיווקו לנו, או שאנחנו שיווקנו לעצמנו. לפעמים אפשר קצת לצאת מהקופסה ולעזור אומץ ולעשות דברים אחרים, ולפעמים זה וואו, כאילו, אם יש לכם כן משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, אל תחשבו שזה מובן מאליו, שאתם לא תהיו הרבה יותר טובים מעל הממוצע. דברים שאנחנו מאוד אוהבים, והם באים לנו בקלות, לרוב אנחנו נעשה אותם יותר טוב מאחרים. למרות שזה נראה לנו, שאנחנו לא כאלה מדהימים בזה. זה כנראה שאנחנו מדהימים בזה. אז לכל זה.
זאת הטעיה. זאת ממש הטעיה.
נכון.
בגלל שאנחנו ממש טובים בזה, זה נראה לנו כאילו, אין מצב שאנחנו כל כך טובים, זה כאילו קל.
כי זה בא לנו בקלות. נכון. אחת הטעויות הגדולות, נכון.
מלי, דיברת על פרואקטיביות, דיברת על lifelong learning, על למידה מתמדת, על זה שאנחנו תמיד תמיד צריכים לדבר. דיברת על זה שאנחנו, כדאי, אני מאוד ממליצה לעשות את, ואני הולכת לעשות בעצמי גם את הניסוי של להיות yes man, ולהגיד כן. גם ליעדים וגם לפחדים, בעיקר לפחדים. ושזה יתכתב עם המטרות שלנו ועם הגבולות שלנו, כמובן. ואני חושבת שדיברת פה על דברים מאוד מאוד חשובים, שיכולים באמת לתת כלים פרקטיים למאזינים, וגם לי. תודה רבה שהיית איתנו היום.
בכיף, היה לי ממש כיף. אני אשמח להוסיף ככה, כדי שיהיה קל גם לחזור לכל הנושאים שדיברנו עליהם. לינקים להרצאות TED ומאמרים במחקר של קרול דואק על ה-Growth Mindset, של חוק קנטר, על ההתנגדות שלנו לשינויים, כל מה שקשור להגיד כן, ניסויים מעניינים שעשו בתחום הזה. ממש ככה אוסף, הקורס ללמוד איך ללמוד של קורסרה שהזכרתי אותו, אז יהיה לכם ככה איזה 5 לינקים סופר פרקטיים שישווה להיכנס אליהם ולהמשיך
ולהם. אנחנו נשים את כל הלינקים בדסקריפשן של הפרק, אתם לגמרי מוזמנים להיכנס ואני אכנס, וזהו, תודה רבה מלי.
תודה רבה
לכם. היה לי העונג, העונג להערך אותך.
תודה רבה רבה.
ואתם הייתם על עובדים על זה, הפודקאסט של תוכנית מושל. איתי ביחד הייתה שני בוקובזה, יעל כהן, ואני הייתי טטיאנה כהן חדד. נתראה בפרק הבא.